שלום וברכה. פרשת חטא העגל היא אחת הפרשות הקשות להבנה בתורה. כיצד עם ישראל, תקופה קצרה ביותר לאחר שהוא יוצא ממצרים, לאחר שהוא חווה את הרגשת האלוקות במעמד הר סיני, כיצד הוא מגיע למציאות של עבודה זרה, של עגל מסכה, של אל אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים? השאלה הזאת התרידה את הוגי הדעות, הפרשנים, בכל הדורות, וננסה גם היום להציע כאן בכיוון מסוים בדרכם של הראשונים שכבר הלכו בכיוון הזה, בעיקר בדרכו של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. על דרך הפשט דומה שהבנת חטא העגל תלויה בגורם אחד מאוד משמעותי שמביא אותנו לחשוב למה דווקא עגל. מה הביא את בני ישראל לעשות דווקא עגל מכל הצורות האפשריות? כדי להבין את זה אנחנו צריכים להביט בכמה פרשיות אחרות בתנ"ך, ואחרי שנביט בהם נוכל לחזור חזרה לפרק שלנו. ספר יחזקאל מתאר בצורה מיוחדת במינה מראה ששום נביא אחר לא מתאר אותו, והוא מראה החיות והאופנים שחז"ל מכנים מראה המרכבה. מראה המרכבה מתואר ביחזקאל בפרק א', ושם ישנו תיאור כיצד הנביא מספר שהוא רואה חיות, ארבע חיות, שמתחת לחיות הללו יש אופנים, החיות פורסות כנפיים, מעל הכנפיים ישנו רקיע, מעל הרקיע יש כיסא, ועל הכיסא ישנו דמות אדם, שזה מסמל את מראה דמות כבוד השם. כלומר, יחזקאל מתאר את כביכול דמות כבוד השם יושבת על כיסא, על גבי רקיע, על גבי חיות שמתחתם יש אופנים. וחז"ל כאמור כינו את כל המבנה הזה בשם מרכבה, והתפקיד של המרכבה בספר יחזקאל, כשמוע כן הוא, התפקיד של המרכבה הוא לקחת את הקדוש ברוך הוא ממקום למקום, בשני התיאורים המרכזיים שיש בספר יחזקאל, האחד בפרק י' תיאור הסתלקות השכינה, שבה הקדוש ברוך הוא עוזב את הקרובים שבבית המקדש ועולה על המרכבה שלוקחת אותו מזרחה, והתיאור השני בפרק מ"ג ביחזקאל, כאשר אותה מרכבה עצמה מחזירה את הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יורד מהמרכבה ונכנס חזרה לבית המקדש ומשרה שם את שכינתו לעולם. הדבר המעניין שאנחנו מוצאים במבנה של המרכבה זה ההבדל הגדול בין התיאור הראשון שלה בפרק א' לתיאור השני שלה בתיאור הסתלקות השכינה בפרק י'. בפרק א', יחזקאל כאמור מדבר על חיות, שהם הבסיס המרכזי של המרכבה, ארבע חיות. ויחזקאל מתאר את דמויותיהם של החיות, פניהם פני אדם, ופני אריה אל הימין לארבעתם, ופני שור מהשמאל לארבעתם, ופני נשר לארבעתם. כלומר, לחיות הללו יש ארבע פנים, והפנים הם אדם, אריה, שור ונשר. ויחזקאל מכנה אותם חיות. יש לציין שיחזקאל בכלל לא מסביר מה פשר המראה שאותו הוא רואה בפרק א', הוא רק אומר, אני רואה חיות. בפרק י' ביחזקאל, כאשר יחזקאל מתאר כיצד השכינה עוזבת את המקדש ועולה על המרכבה, אז הוא כבר לא קורא לחיות חיות, אלא קורא להם בשם קרובים. וירא לקרובים תבנית יד אדם, ארבע אופנים אצל הקרובים, ובשלב מסוים הוא אומר, וירומו הקרובים, היא החיה אשר הייתי בנהר כבר. ואחר כך הוא אומר, שוב, היא החיה שראיתי תחת אלוהי ישראל בנהר כבר, ועדה כקרובים המה. כלומר, יחזקאל מתאר כיצד בפרק י' הוא מתחיל להבין מה שהוא ראה בפרק א'. בפרק א' הוא ראה חיות, ועכשיו התברר לו שזה לא סתם חיות, החיות הללו עם כנפיים הם בעצם קרובים. מה זה קרובים? אנחנו יודעים שיש קרובים במקדש, שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו מבין שני הקרובים. וישנם קרובים שהם קרובים ניידים במרכבה. ובעצם מה שאנחנו רואים בספר יחזקאל זה שהקדוש ברוך הוא מחליף את מקום מושבו מבין שני הקרובים שנמצאים במקדש, ועובר למרכבת ארעי, מרכבה הזמנית, שבה יש קרובים, והקדוש ברוך הוא עוזב את קרובי הקבע ועובר לקרובי הארעי, כלומר לקרובים שמלוקחים אותו ממקום למקום, והסתלקות השכינה מזרחה בלי יעד מוגדר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא תמיד יושב על קרובים. כשהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בעם ישראל, אז הוא יושב על גבי הקרובים שבמקדש. כשעם ישראל חוטא, כשבית המקדש עתיד להיחרב, כשהשכינה עוזבת את המקדש, אז הקדוש ברוך הוא עובר לקרובים שלוקחים אותו ממקום למקום, אבל הבסיס של הקדוש ברוך הוא נשאר תמיד יושב הקרובים. מה זה קרובים? האם ניתן לדעת מה הם אותם קרובים? מה הפירוש המילולי של המילה קרובים? והנה מעשה המרכבה ביחזקאל בפרק י' מספק לנו תשובה גם לשאלה הזאת. בעוד שבפרק א' הופיע שבספר יחזקאל מתאר את הארבע הפנים, הזכרנו מקודם, פני אדם, אריה, נשר ושור, בפרק י' שוב מופיעים הפנים האלה בהבדל אחד. שם נאמר בפסוק י' ד' וארבעה הפנים לאחד. פני האחד פני הקרוב, ופני השני פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני נשר. זאת אומרת, לארבעת הקרובים יש ארבע פנים, אחד מארבעת הפנים הללו זה פני הקרוב. כלומר, יש קרובים עם פני אדם, יש קרוב עם פני אריה, יש קרוב עם פני נשר, ויש קרוב עם פני קרוב. אבל כאשר אנחנו משווים את ארבעת הפנים בפרק י' לארבעת הפנים בפרק א', אנחנו מגלים שאדם, אריה ונשר נשארו, אבל בפרק א' זה הופיע בתור פני שור, ובפרק י' זה הופיע בתור פני קרוב. ומכאן אנחנו יכולים להגיע למסקנה הפשוטה, שקרוב הוא שור. ישנם סיבות נוספות לחשוב מדוע הקרובים הם בעצם שברים. למשל, הפועל קרב בארמית, כף ריש בית, משמעו חרש. הגמרא במסכת שבת על המשנה הידועה של אבות מלאכות, הזורע והחורש, שואלת, מכדי מקרב קרבי ברישה, לתני חורש והדר לתני זורע. כלומר, הרי קודם כל חורשים ואחרי זה זורעים. מקרב קרבה, כלומר חורשים בהתחלה. וכידוע, השור הוא בהמת החרישה המפורסמת ביותר, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. התפקיד של השור כבהמה החורשת, ועל כן היותו של הקרוב שור, זה מסתבר גם מבחינה מילולית. ממילא למדנו שכאשר אנחנו מוצאים את הקרובים, הכוונה היא לשברים שהקדוש ברוך הוא יושב על גביהם. ואם הדברים האלו נכונים, אז כל מה שאנחנו צריכים לשאול הוא, האם ראו פעם בני ישראל את המראה הזה של הקדוש ברוך הוא יושב על גבי הכיסא שיושב על גבי השברים הללו? התשובה היא חד משמעית חיובית. ראשית כל נציין בפרק א' ביחזקאל, בתיאור מעשה המרכבה, הזכרנו מקודם שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא שנמצא על גבי רקיע, שנמצא על החיות שהתברר לימים שהם קרובים. ושם נאמר בפרק א' ביחזקאל בפסוק כ"ו, וממעל הרקיע אשר על ראשם, כמראה אבן ספיר, דמות כיסא. ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. משתמע מכאן שהמראה שרואים ממעל הרקיע, זה כמראה אבן ספיר, דמות כיסא. האם ראו עם ישראל את המראה הזה? שאלנו מקודם. התשובה כעת ברורה הרבה יותר. בסוף פרשת משפטים, בפרק כ"ד בספר שמות, כאשר מסופר על עליית משה ואהרון, נדב ואביהו ו70 מזקני ישראל, נאמר שם בפסוק י' ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. שוב, אם כן, אנחנו מוצאים את לבנת הספיר, כמו אבן הספיר שבספר יחזקאל, והרמב"ן שם אומר דברים ברורים וחד משמעיים, הוא שראה יחזקאל כמראה אבן ספיר דמות כיסא, וכעצם השמיים לטוהר, שראו תחת לבנת הספיר כעצם השמיים לטוהר, הוא הרקיע כעניין הקרח הנורא הנטוי על ראשי החיות. והנה בכאן כתוב ויראו את אלוהי ישראל, ושם כתוב היא החיה שראיתי תחת אלוהי ישראל, כי תפס דרך קצרה, כי היא תחת הרקיע שהוא תחת הכיסא, והכל תחת השם הנכבד. אומר הרמב"ן, והדברים הם פשוטו של מקרא, שבני ישראל בעצם ראו את החיות, ראו את הקרובים, וכאן לפחות הדברים אמורים על משה ואהרון, נדב ואביהו ו70 מזקני ישראל. למדנו מכאן שעם ישראל כבר הכיר וידע את סוד הקרובים, את העובדה שהקדוש ברוך הוא יושב על גבי הקרובים. לא ניכנס כאן לאותה שאלה מפורסמת שרבים דנו בה, האם מעשה העגל קרה לאחר פרשיות המשכן או לפני פרשיות המשכן? האם המשכן הוא בעצם מין תיקון ועידון לחטא העגל או לא? וזה נזכיר בהמשך, אבל הדברים הללו ידועים ועסקו בהם רבים. רק לצורך העניין נאמר כך, אין ספק ש המשכן מהווה במידה מסוימת ביטוי דומה לאותו רעיון, מפני שאם המשכן מתאר את השראת השכינה מבין שני הקרובים, ואנחנו יודעים ששני הקרובים הם שני שברים, אז יש כאן בהחלט מקום לחשוב על הקשר בין הדברים, ועוד נזכיר את זה בהמשך. בכל אופן, משה עולה להר סיני, ועם ישראל תמה היכן משה, בושש משה לרדת מן ההר, ועם ישראל זקוק לתחליף. זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים לא ידענו מהיה לו. קום עשה לנו אלוקים, אלוהים, אומר העם לאהרון. ואהרון בא ואומר לעם, פרקו נזמי הזהב, והוא בא ועושה עגל מסכה. ואין ספק שמה שבעצם מבקש אהרון לעשות זה כרוב, עגל, שור, היינו הך, כדברי הפסוק המפורסם בתהילים, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. כלומר, מדובר ממש בשור בעגל, והדברים זהים. ובעצם מה שמבקש אהרון לעשות זה לבנות משכן, רק שבעוד שאצל משה, שבזמן שהוא בהר סיני הוא שומע על הצורך בהקמת משכן מלא בכל מיני גדרים רבים ונוספים, כיצד בדיוק לבטא את הרעיון של בית לקדוש ברוך הוא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אהרון במציאות שנוצרה מייצר לעצמו מיני משכן שבו אין שולחן ואין מנורה ואין אוהל, אבל יש דבר אחד, יש כרוב כמה שאמור לסמל את מקום מושבו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, כאשר אהרון עושה את העגל, אין בכך שום ביטוי של עבודה זרה, אלא בסך הכל ניסיון ליצור משהו סמלי שיסמל את מקום מושבו של הקדוש ברוך הוא על גבי הקרובים. והראיה הפשוטה היא שנאמר, ויער אהרון ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר חג לאדוני מחר. אין כאן תחליף באל אחר, אין כאן התייחסות לעגל כמשהו אחר. העגל נועד באך ורק למטרה אחת, להיות מושב לקדוש ברוך הוא, ולכן אפשר לעשות מזבח ולעשות חג להשם מחר. הבעיה הגדולה במעשה של אהרון לא הייתה אם כן באהרון עצמו. ייתכן שגם אהרון לא היה צריך לעשות תבנית של שור ובלי אישור מן הקדוש ברוך הוא, אבל הבעיה הגדולה במעשה של אהרון זה הייתה בכך שהמעשה שלו לא הובן כראוי. ומיד באותו פסוק שנאמר ויעשהו עגל מסכה, מיד התגובה היא ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. נדייק שהפסוק לא אומר ויאמר אלה אלוהיך ישראל, למרות שלפני כן כתוב ויקח מידם ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה, הכל בלשון יחיד, ואז ויאמרו בלשון רבים אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. לא אהרון כמובן היה זה שאמר אלה אלוהיך ישראל, אלא העם. וכך גם בדברי הקדוש ברוך הוא למשה, לך רד כי שיחת עמך אשר עלית מארץ מצרים, שרו מהר מלדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, והשתחוו לו, והזבחו לו, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אהרון לא התכוון לא להשתחוות לו ולא לזבח לו, הרי אהרון אמר במפורש, חג להשם מחר, ואומר, וכוונתו כמובן הייתה שהזבחים יזבחו לקדוש ברוך הוא, אבל העם לא קלט את זה. העם שרגיל היה בעבודה זרה משנים הרבות במצרים, כבר ראה בעגל עצמו את הבסיס, את האל עצמו, כמייצג את האל עצמו, ועל כן אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, ובזה החטא של עם ישראל. וממילא גם בזה חטאו של אהרון, כפי שמשה מבטא אותו, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה. כלומר, גם משה לא חושד באהרון שאהרון עובד עבודה זרה. אבל משה בא בטענות כלפי אהרון ואומר לו, למה אתה גרמת לכך שהעם הזה יחטא בחטאה גדולה? ואהרון באמת מפנה את האשמה כלפי העם, שאומרים לי, יעשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, ואומר להם למי זה האב, יצא העגל הזה וזהו. והנקודה המרכזית במה שאומר אהרון למשה זה, אני ניסיתי לצמצם נזקים, לא עשיתי כאן תחליף, הוא גם לא מספר בכלל את האמירה אל אלוהיך ישראל, אלא רק רציתי לעשות עגל ולא מעבר לזה. באמת מנקודת המבט הזאת של הטעות הגדולה של עם ישראל שהוטעו בעקבות המעשה של אהרון, בא כל ההמשך, הצורך בכפרה וכל המשך הסיפור של חטא העגל. וכפי שאומר משה להשם, חטא העם הזה חטא גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. אהרון לא עשה אלוהי זהב, לא נזכר מקודם, אהרון עשה עגל ולא אלוהי זהב, אבל בעיני העם המעשה הזה נתפס כמעשה של אלוהי זהב. עכשיו, לאור הדברים האלה, היה מקום באמת לתמוה איך בסופו של דבר במשכן עצמו ישנו לא עגל אחד אלא שני עגלי זהב, והקרובים הם באמת כן ממשיכים את הרעיון של היותם מקום מושבו של הקדוש ברוך הוא ומקום התגלות השכינה, ונועדתי לך שם מבין שני הקרובים. ובין אם נאמר שהמשכן הוא תיקון לחטא העגל, ובין אם המשכן היה עוד לפני חטא העגל, ציווי המשכן היה עוד לפני חטא העגל, בין כך ובין כך, ניתן באמת לעמוד על העובדה שלמרות חטא העגל לא היה שינוי, אולי בגלל חטא העגל, אבל הרעיון הזה של שני קרובים במשכן היה ונשאר. ואולי בגלל זה הקרובים הללו נסתרים מעין כל, ואין איש רואה אותם אלא אך ורק אהרון הכהן בעצמו, פעם אחת בשנה ביום הכיפורים, שנכנס לפני ולפנים ומזה מן הדם על הכפורת ורואה שם את שני הקרובים. מפני שרק אהרון באמת היה זה שידע לעשות את ההבחנה ולראות בקרובים הללו בסך הכל את מקום מושבו של הקדוש ברוך הוא. ושאר בני אדם נסתר מהם הארון, נסתר מהם הקרובים, ואין הם יכולים להיכנס בפנים בגלל או בדיוק אותו חשש שמה הקרובים יהפכו ממקום מושבו של הקדוש ברוך הוא לקרובים המחליפים את הקדוש ברוך הוא ומהווים חלילה אלוהי זהב. לימים אנחנו פוגשים את המהדורה המחודשת של חטא העגל במעשהו של ירובעם בן נבט. מה עושה ירובעם בן נבט? בסיפור שאנחנו מוצאים בסוף פרק י"ב במלכים א', חושש ירובעם מהבעיה שמא העם יעלו לעשות זבחים בירושלים, ואז כבר רחבעם המולך על יהודה ינצל את עובדת היותו השליט על ירושלים כדי להחזיר את כל העם חזרה אליו ולאחד את הממלכה לאחר שירובעם גרם לפיצולה. ואז ויבעץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר עליהם רב לכם מעלות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן. מה פשר המעשה הזה של שני העגלים? אני חושב שהתשובה פשוטה מאוד לאור מה שאמרנו. אם אמרנו שהשכינה שרויה מבין שני הקרובים, מה שעשה ירובעם זה לא בדיוק שחזור של חטא העגל. לו היה מדובר בשחזור של חטא העגל, הוא היה עושה רק עגל אחד. מה שעשה ירובעם זה שני העגלים. כביכול ירובעם מתח את שני הקרובים שעל גבי אהרון והכפורת, ושם אותם בשני קצוות הארץ, בבית אל בדרום ובדן שבצפון. ומי בית אל ועד דן זה בדיוק גבולות נחלת שבטי ישראל, גבולות הגזרה של מלכות ירובעם. ובעצם מה שירובעם עושה בשעה שהוא לוקח את שני הקרובים הללו, את שני העגלים הללו, זה לומר מעתה השכינה איננה שורה מבין שני הקרובים המצומצמים והצמודים זה לזה בבית המקדש בירושלים, אלא היא שרויה על פני כל ארץ ישראל, מדן שבצפון ועד בית אל, שהיא בדרום נחלת שבט ישראל, שבטי ישראל, מלכות ישראל, וכל הארץ ההיא כולה היא נחלת השכינה. ועל כן, הנה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים, גם אצל ירובעם, זה לא עבודה זרה. זאת המלאכה אסורה של עשיית עגל ופסל ומסכה, אבל עדיין מבחינה רעיונית יש כאן דבר שניתן להבין אותו, כי הקדוש ברוך הוא יושב על קרובים. מה שכביכול עושה ירובעם זה מנסה להציע את החליף לירושלים, במקום שהקרובים ישבו, יהיו בירושלים, או במקום שיהיה ברור שהשכינה שורה בירושלים קודם כל בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר בירושלים, כפי שנאמר כבר בתפילה לשלמה, שהקדוש ברוך הוא בוחר ויבחר בדוד להיות על עמי ישראל, ולא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמישם. הקדוש ברוך הוא בחר בירושלים. ירובעם בעזרת העגלים מנסה לבטא רעיון שהוא בעצם הקדוש ברוך הוא משנה את מקום השראת שכינתו במקום בירושלים, בכל גבולות ממלכת ישראל ולא בירושלים. וזה בכל אופן מבחינה רעיונית דבר שיש בו גרעין של אמת, והייתי אומר, לולא היה בו גרעין של אמת, לא היה מצליח ירובעם להחטיא את כל ישראל אחריו. זה בגלל שאכן העגלים הקרובים הם באמת הבסיס למקום השראת השכינה. ואם כן, ניתן לראות את הסיכון הגדול, את הבעיה הגדולה בחטא העגל, דווקא בגלל שיש בו גרעין מסוים של אמת. יש גרעין מסוים שבו השראת השכינה היא אכן על גבי כרובים, על גבי עגלים. ומה שעשה אהרון, יש בו מידה רבה של צדק, שהקדוש ברוך הוא אכן מהווה, הכרובים והעגלים מהווים מקום מושב לו, ומקום השראת שכינה. אבל כמובן, הזהירות בדבר הזה הייתה חשובה ביותר, ועל כן, גם אם רואים כדעת רש"י את המשכן כתיקון לחטא העגל, הרי שניתן לומר שהתיקון הוא גם בהוספת שני קרובים, כלומר, בהיותם של שני קרובים ולא של קרוב אחד. כי גם כבר ברגע שמדובר בשני קרובים, כבר ברור שזה לא תחליף לקדוש ברוך הוא שהוא אחד ושמו אחד. בזה שאפשר לראות לסוברים כך שכל הציווי על המשכן בא אחרי חטא העגל, ניתן לומר שאחת הפקת המסקנות מחטא העגל הייתה כדי שיהיה ברור שלא מדובר בתחליף לאל, אלא במקום מושב לאל, שלא יהיו קרוב אחד, אלא יהיו שני קרובים, שני עגלים, ושעל גביהם יהיה יותר ברור שהם מייצגים בלבד את מקום מושבו של הקדוש ברוך הוא, ולא תחליף לקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה אולי גם ניתן להבין מהמעשה של ירובעם, שגם הוא לא מהווה תחליף אל אלוהיך ישראל מי מהשניים. ודאי שאין כוונתו אחד מהשניים, כוונתו באמת לשכינה ששרויה בין השניים. ובזה כבר פתרון אחד לבעיה שיש במשכן. וכפי שאמרנו גם, מצורפת לזה העובדה שרק אהרון נכנס לקודש הקודשים, ורק הוא רואה את הקרובים האלה, וגם זה רק פעם בשנה ביום הכיפורים. כל הדברים האלה מסייעים למנוע את הטשטוש בין הרצון לבטא מצד אחד מבחינה מוחשית את מקום מושבו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ובזה אולי גם, לא ניכנס לזה בהרחבה, לבטא מבחינה מוחשית את הרעיון של החיבור של הקדוש ברוך הוא לעולם. ולא יצירת אל מופשט לחלוטין, שאין לו שיח ושיג עם האנושות ועם הבריאה. יש לקדוש ברוך הוא מקום מושב על פני האדמה, מקום המושב הוא על בסיס טבעי שעל גבי שני הקרובים, ובלבד שתתחדד בצורה חד משמעית התחושה שמקום מושבו של הקדוש ברוך הוא מקום מושב בלבד, והקרובים אך ורק מייצגים את המקום הזה, ואינם מהווים תחליף לאל, שורש החטא של חטא העגל, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. לא כך, אלא ונועדתי לך שם מבין שני הקרובים. שבת שלום.